שמעתי פעם מתלמיד חכם אחד ש בעקבות גדולי ישראל דיבר על זה שהטמפרטורה הקבועה של הנפש של האדם צריכה להיות שמחה. זו הטמפרטורה הקבועה. עכשיו יש עליות ויש עליות של התלהבות, התלהטות, התרגשות, ויש ירידות של לפעמים צער, צריך להיזהר מלהגיע לעצב, אסור להיות עצוב, אבל גם זה לפעמים יכול להיות. אבל הטמפרטורה הקבועה של האדם הוא שמח. שמח במה שהוא עושה, שמח בעצמו, שמח בחבריו, שמח ב... במעשה, זה הטמפרטורה הקבועה. ויש כאן סוגיה במסכת שבת שקצת מבררת את הסיפור הזה של השמחה. מה המקום של השמחה? מה הערך שלה? מתי אפשר להשתמש בה? מתי שמחה? אין בעיה. כן, מה יש? אז רגע נחכה דקה שהגיעו. כן, צריך ספרים. הכי טוב. הלכו להביא. הלכו להביא. שבת א'. יש לך? טוב, אז שאלו יפה. אני לאט לאט גם באמת להכיר את השמות שלכם, אז כל מי ששואל שאלה אני אגיד את השם וככה אני אכיר. אדם, זהו, אדם, זוכר? שאלו כאן מה זה אין היה. קודם כל זה פסוק. יש פסוק כזה בתנ"ך. נתיב לא ידעו עית, לא שזפתו אין היה. יש פסוק כזה, לא זוכר איפה, במשלי אולי. ועל הפסוק הזה בעצם הרב קוק חיבר חיבור מאוד מאוד משמעותי וחשוב, שבחיבור הזה הוא פירש וביאר את האגדות שמופיעות במסכתות שבת וברכות, וגם קצת בבבא בתרא, יש שם בפרק שעכשיו אנחנו לומדים במכון, אז יש בפרק חמישי אגדות רב בר בר חנה, מישהו שמע, כל מיני סיפורים מוזרים של רב בר בר חנה שהלך, עלה לוויתן, עשה טיול במדבר עם איזה ישמעאלי, זה הכל כל מיני משלים, כל מיני סיפורים סודיים, ועל הדברים האלו הרב קוק פירש חיבור, חלק זה פירוש, חלק זה ביאור, חלק זה מה חז"ל התכוונו וחלק זה מה הם רמזו, והחיבור הזה נקרא אין היה, אין היה על שם ה... פסוק, נתיב, לא ידעו עית, לא שזפתו אין היה, כי יש כאן חידוש גדול, וגם אין היה, זה על סמך הספר, הספר שעוסק באגדות, יש ספר שקיבץ את כל האגדות בשס, זה נקרא ספר אין יעקב. כשרוצים לעבור רק על האגדות בשס, בלי לראות את השקלא ותרא של הגמרא, יש ספר כזה שנקרא אין יעקב, אז על סמך הספר הזה, הרב קוק לקח וקרא לספר הזה אין היה, כשהיה א', י' ו-ה', זה ראשי תיבות של... אם ירצה השם. לא, אברהם זה יפה. אם ירצה, אברהם יצחק הכהן קוק. זהו, וזה ספר מאוד מאוד יסודי, כדאי מאוד ללמוד אותו, הוא גם יחסית, בין, אני לא מחלק פה ציונים ולא זה, אבל בין כתבי הרב, זה ספר יותר מתאים לרמה שלנו. יש ספרים שאנחנו מסתנוורים, דברים מאוד מאוד עמוקים, ויש ספרים שזה ממש נועד בשבילנו, מבחינה מוסרית, מבחינה מידותית, להתקדם לאט לאט. אנחנו היום נתחיל פסקה אחת שגם מאוד מאוד קשורה אל השלב שאנחנו נמצאים בו, גם אני חדש פה, אל הפתיחה, פתיחת שנת הלימודים במכון, הכניסה, חלק מאיתנו נכנסים אולי פעם ראשונה לתוך מהלך אינטנסיבי של לימוד תורה, חלק נכנסים כבר לא פעם ראשונה, אבל עדיין, כל פעם צריך לזכר בדבר הזה מההתחלה. בסדר? זה ברור? אדם. דרך אגב, הספר הזה אין היה, היה המון שנים לא הודפס. כל מיני סיבות, חלק מהכתב יד נעלם. עוד דבר שרציתי להגיד, באמת, זה דבר חשוב. יש עוד ספר דומה קצת של הרב שקוראים לו מדבר שור. שמעתם עליו? נכון? מדבר שור. גם בספר הזה יש, יש שם דרשות של הרב קוק לפרשיות השבוע וחלק זה לחגים, ושם יש הקדמה גם כן מאוד חשובה, כדאי ללמוד אותה. ובהקדמה הזאת אז הרב קוק כותב על עצמו, הוא אומר, למרות שאני יודע שאני יכול לחבר חיבורים בהלכה, וגם הרב קוק כתב הרבה ספרים בהלכה שוטים, מה שקוראים, שאלות ותשובות, אבל הוא אומר, לא יהיה בזה חידוש מיוחד. כלומר, היו במשך הדורות גדולי ישראל, רבים מאוד, שכתבו שאלות ותשובות, וגם הרב קוק ודאי נמנע על הגדולים הללו שחיברו שאלות ותשובות בהלכה, אבל הרב כותב על עצמו, לא יהיה בדבר הזה חידוש מיוחד על פני הגדולים שקדמו לי, או על פני הגדולים שעבורו אחריי. אלא זו דרכה של תורה, ללמוד וללמד, לעסוק כשמת עלי בדי הלכתה. אבל אם אני עכשיו אכתוב ספר דרשות, או אומר הרב קוק, זה יהיה חידוש מיוחד. זה דבר כזה עוד לא היה. ולכן הוא נתן את משפט הבכורה לספר הזה. דווקא הוא הוציא את הספר מדבר שיעור ראשון, כי הוא אומר, כאן אני מרגיש שבזה אני מחדש חידושים גדולים. אז לכן הוא בחר להוציא את זה ראשון. זה מדבר שיעור בטח מן הסתם, במשך השנה עוד נעסוק בחלק מהדברים שמופיעים גם בספר ההוא. בדרשות שגם בספרו, אבל היום אנחנו רוצים, כמו שהזכרתי לכם, כמו שפתחנו, ללמוד, להתחיל ללמוד איזושהי סוגיה מאוד מאוד נחמדה וחביבה, ואין היה, זה נמצא בעמוד 120. עמוד 120 זה דף לנו. אבל אנחנו נקרא טיפה את הגמרא לפניכם, בסדר? אתם יודעים שחכמים רצו לגנוז את ספר קהלת, וגם את ספר משלי. למה? לא מבינים מה זה, כי היו סתירות פנימיות בתוך הספר הזה. בתוך ספר קהלת יש כל מיני סתירות פנימיות. פסוק אחד אומר ככה, פסוק אחר אומר אחרת, זה לא מסתדר. אז אמרו חכמים, אנחנו רוצים לגנוז. לגנוז הכוונה לא למחוק, אלא לגנוז, כמו שגונזים ספר תורה, אתה גונז משהו שאתה לא מבין אותו עד הסוף. אנחנו לא מצליחים להבין. ואז לאט לאט בעבודת נמלים, הצליחו ליישב את הסתירות אחת עם השנייה כדי שנבין. כשיש משהו שהוא סותר, זה בעצם אומר שחכמים התכוונו ללמד אותנו שלאותה מילה יכולות להיות כמה משמעויות סותרות זו את זו, תלוי במצב ובסיטואציה. ואחד הדברים שבגללם רצו לגנוז את ספר קהלת, זה בגלל הסוגיה של השמחה. אז תסתכלו רגע בעמוד, נתחיל להגיד מעמוד 115, בסדר? ומהי דבריו סותרים זה את זה? למה דבריו סותרים זה את זה? כי במקום אחד בספר קהלת כתוב טוב כעס משחוק. מה הכוונה? מה זה טוב כעס משחוק? מה? מה? עדיף! עדיף שתהיה כועס, מה שאתה תצחק. אנחנו התחלנו בעמוד 116, בסדר? בעמוד 115, למטה, מהי דבריו סותרים זה את זה? אומרת הגמרא, כתיב טוב כעס משחוק, וכתיב לשחוק אמרתי מהולל. בפסוק אחד, שלמה המלך אומר, עדיף שתהיה כועס, מאשר שתהיה מבסוט. אל תהיה לי כזה מבסוט, אתם מכירים את הפקדים האלה בצבא? מה אתה מחייך לי? תוראי זה. אתה מבסוט מעצמך, תתחיל להקיף. עדיף שתהיה כועס, זוהם כזה. ופסוק אחר אומר, לשחוק, אמרתי מעולל. מעולל זה משובח. אז זה סתירה. תחליט מה אתה רוצה, שאני אהיה צוחק או לא יהיה. עוד סתירה כתיב, ושיבחתי אני את השמחה, מכיוון אחד, ובאותו מקום, בפרק, בפסוק ב', כתיב, ולשמחה, מה זו עושה? פעם אחת אתה משבח את השמחה, פעם שאתה אומר, מה אתה שמח? זה נהיה כבר מטבע לשם כאותי, ולשמחה מה זו עושה? מה אתה שמח כל כך? אין פה שום סיבה לשמחה, נכון? אז הגמרא מנסה ליישב את הסתירות, יש פה סתירה מכעס לשחוק, ויש פה סתירה בין שמחה לשמחה. אנחנו נתעסק בעיקר בסתירה השנייה, אבל נענה גם על הראשונה, מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת הגמרא ככה, לא קשיא. טוב כעס משחוק, טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא על הצדיקים בעולם הזה, משחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה. כלומר, אתה רואה צדיק בעולם הזה, אתה רואה אדם בעולם הזה שמזלו שפר עליו, יש לו הרבה נכסים, אבסורד, נוסע ברכב חדיש, מזכורת בבנק תפוחה, ולעומת זאת אתה רואה איזה יהודי שהוא ירא שמיים, צדיק, מדקדק במצוות, אבל כל הזמן באים עליו איסורים, כל הזמן יש לו צרות, הוא לא מצליח, יש לו אולי בעיות פרנסה כאלו ואחרות. אל תתבלבל, יכול להיות האדם הזה שאתה ראית אותו שהוא מלא בנכסים, והקדוש ברוך הוא משחק איתו בעולם הזה, משלם לו את שכרו. כן, רשי כאן אומר, נותן להם שעה משחקת, כדי להכילם חלקם ולתרדם מן העולם הבא, נותן לו את החלק שלו כאן כבר בעולם הזה, כדי שבעולם הבא הוא יקבל את עונשו בצורה מלאה. וכן הפוך, הצדיק, הקדוש ברוך הוא רוצה שכשהוא יגיע לעולם הבא, לא יהיה חסר לו שום דבר, הכל יהיה מזומן לסעודה, מתוקן לסעודה, מזומן לגן עדן. לכן, אם יש כל מיני דברים שהוא בהם צריך תיקון, אז הוא כבר נותן לו את זה כאן בעולם הזה, קצת איסורים פה ושם, כדי שלעולם הבא הוא יהיה שכרו יהיה מושלם. אז לכן, שתי הפסוקים האלה בעצם עוסקים בשני טיפוסים שונים, בשני אנשים שונים. אחד עוסק ברשע, אחד עוסק בצדיק. יפה, זה כעס. מה עם שחוק? ולשחוק אמרתי מעולל, זה שחוק שמשחק כמה שחוקים צדיקים בעולם הבא, בסדר. עכשיו נעבור לשמחה. ושיבחתי אני את השמחה, זו שמחה של מצווה. ולשמחה, מה זו עושה? זו שמחה שאינה של מצווה. ללמדך שאין שכינה שורה. לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה בטלה, ולא מתוך שיחה ולא מתוך תורים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. מה? דילגתי? אתם מתאים? בסדר? אני קורא בינתיים את הגמרא, רק את הגמרא, כדי שיהיה לנו את ה... תכף נראה איזה פסקה אנחנו לומדים. אז הגמרא כאן מתרצת תירוץ ואומרת, יש הבדל בין שמחה לשמחה. שמחה של מצווה זה דבר עצום מאוד. מה זה שמחה של מצווה? אפשרות אחת. יש שתי אפשרויות לשמחה של מצווה. רגע, אבל כל אחד חייב להגיד את השם, אני אקח עם את השמות. בני, וזה שי, ו... שני שי. פי, פילי פלאות, שי בריגוע. ובני, כן, מה אתה אומר?
זה גם יכול להיות שמחה באמת שאתה שמח בצורך היום חתונה, או
בריא,
או משהו שהוא באמת שמחה אמיתית, ולא
שמחה של... כן, כן. אז זה שמחה לקראת. אם אדם הוא עובד על עצמו, אמר, אומר, עכשיו אני מגיע למשהו מאוד חשוב, לשמח חתן וקלה. לפני חיל קראתי, יש תפילה של רבי נתן מברסלב על שאני אזכה לשמח חתן וקלה. אני למדתי על החשיבות, אני מגיע, אני מתאמץ, ואני באמת שמח. יפה מאוד, זה שמחה אחת. שמחה שנייה, זה שמחה שהיא תוצאה של המצווה. אתם מכירים כזאת שמחה?
עצם קיום המצווה, כן.
חסד, נגיד אדם עשה מצווה, את חסד נתינה, מבסוט אחר כך, טוב לו, הוא חשם, זה יופי, שמח. אדם אפילו למד תורה וככה תוך כדי פיקודי השם יסרים שמחי לב. הגמרא מסכת ברכות אומרת שפעם אליהו הנביא פגש איזה מישהו, ראה אותו כזה מבסוט, אמר למה אתה שמח? אמר לו, אני התפללתי ותיקין. כתוב שמי שמתפלל ותיקין כל היום הוא שמח. מכירים את זה? יש, זה ככה כתוב בגמרא מסכת ברכות. אז יש שמחה שהיא לקראת המצווה, ויש שמחה שהיא תוצאה של המצווה. יש גם הבדלים בזיכרון. מישהו כאן היה פעם במסעדה, הייתם? במסעדה הייתם. אכלת משהו טוב, אכלת פעם משהו במסעדה ככה. אתה יכול להיזכר, לפני שנה נגיד היית במסעדה, אתה יכול להיזכר מה אכלת? אני זוכר, לפני שנה הייתי במסעדה, אכלתי סטייק אולי, אני יודע. אני זוכר שהיה טעים, אבל עכשיו זה לא עושה לי כלום, אני עכשיו אחרי ארוחת צהריים טובה במכון, אני לא רעב, הכל בסדר. אבל אם אני עכשיו אזכר במעשה טוב שעשיתי לפני שנה, מצווה, מעשה טוב שעשיתי, שהנפש נהנתה ממנו, ואני אעצום את העיניים, ואני אזכר במעשה הזה, חיוך יכול להתפשט לי על הפנים. אני ממש יכול להיכנס לזה ממש. כלומר, מעשים כאלו שהנפש עושה, מעשי מצוות, הם גם נצחיים. נשארים עם האדם, מלווים אותו כל חייו. יכול להיזכר בהם כל חייו. לפעמים אנשים... הם פעם סיפר, שמעתי איזה סיפור על הרב אברמסקי. שמעתם פעם על הרב יחזקאל אברמסקי? הרב יחזקאל אברמסקי היה אב בית דין של לונדון, אחרי זה עלה לארץ, הוא היה גר כאן בירושלים בשכונת בית וגן, והוא היה תמיד חכם עצום עצום גדול מאוד. הוא חיבר ספר שנקרא חזון יחזקאל, פירוש על התוספתא, והוא היה תלמיד חכם עצום, ממש היה ראש ועד הישיבות גם, ממש גם היה זקן תלמידי חכמים שבדור, הרב צבי יהודה מאוד מאוד העריך אותו, יש תמונות שלהם ביחד הרבה. יום אחד הולך ברחוב, הרב אברמסקי, זצ"ל, הוא ראה ילדה בוכה, ילדה קטנה, אז הוא התכופף ואמר לה, ילדה, למה את בוכה? מן הסתם, כשהוא הלך ברחוב, הוא לא... גלגל איזה כמה סוגיות בראש. אז היא אמרה לו, כי החברות שלי אמרו לי, הייתה לה סמלה חדשה, והחברות שלה העליבו אותה ואמרו לה שהסמלה שלה לא יפה. אז הוא אמר לה, ילדה, את יודעת מי אני? אומרת לו, הכירו אותו, אומרת לו, כן, אתה... אומר, לכי ותגידי לחברות שהרב חזקאל אברהמסקי אמר שהסמלה שלך מאוד יפה. הילדה הזאת היום היא כבר אישה מבוגרת. והיא אמרה שמכוח המחמאה הזאת שהיא קיבלה מהרב אברהמסקי, היא הלכה הרבה מאוד שנים. הוא הרים אותה, הוא עודד אותה, הוא שימח אותה, זה... כל הזמן שהיה לה... סיפרה שכל הזמן שהיה לה רגעי משבר וקשיים בחיים, היא נזכרה ברב הזקן שהתכופף על הילדה הקטנה ואמר לה, תגידי לחברות שלך, הסמלה שלך מאוד יפה. מעשה אחד טוב שעשו אפילו כשהיינו ילדים, חיוך שקיבלנו ממורה, מהורה, מחבר טוב, יכול ללוות אותם אחרי זה הרבה מאוד שנים. בעוד שדברים חומריים, ברגע שנהנית מהם, נהנית, נגמר, נגמר. אז לכן, שמחה של מצווה, שהאדם שמח ושמחה של מצווה, הרמב״ם אומר שזאת עבודה גדולה, ככה אומר הרמב״ם סביב שמחת בית השואבה, שהשמחה שישמח החסיד בעשיית המצווה היא עבודה גדולה להשם יתברך. זה דבר לא פשוט בכלל, להיות שמח באמת כתוצאה מהמצווה, או שמח לקראת המצווה. אבל זה מה שהגמרא אומרת, שמחה רצויה, זוהי שמחה של מצווה. שמחה לא רצויה, זה שמחה של קלות ראש. שמחה שאינה של מצווה. עצנות, דחקות, אני יודע, כל מיני דברים כאלה ש... מובילים את האדם לכלל קלות ראש וחוסר רצינות או צמחה שהיא לא רצויה דווקא. ואז הגמרא פותחת מבהירים וממשיכה ואומרת, פתאום, עד עכשיו דיברנו דברים, בסדר, שמחה, לא שמחה, מתי צריך להיות שמח, אתה לא צריך להיות שמח. אבל פתאום הגמרא כאן מרימה מבהירים ועוברת לדבר איתי על שכינה. תדע לך, שכינה שורה רק מתוך שמחה. יש פה נשואים, נכון? פה אז שכינה ביניהם, נכון? כך כתוב. שכינה, בזאת השם, מה? יש פה נשואי, אתה נשואי? אני נשואי? אני נולדה לי בת לפני 3 ימים. תודה רבה, השם ואת אתכם. אתרה, קוראים לה. מתוקה. בת חמישית. ויש גם בן באמצע מסתתר, אבל... ברוך השם. מה? לא... זאת, ברוך השם, נולדה בריאה. אז כתוב שמחה, נכון? זה איש ואישה זכו שכינה ביניהם. עכשיו אנחנו יודעים גם את התרגום. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. מה הכוונה? איש ואישה זכו שמחה ביניהם. אם יש שמחה, יש שכינה. אם בבית אין שמחה. שמחה זה לא משהו שנולד מהאוויר. שמחה זה דבר שאפשר גם, אפשר גם לשמח. אם האיש משמח את אשתו, קודם המתנות, הוא מחייך, מדבר אליה, ומתעניינים אחד בשני, והאיש שם רוצה לשמח את בעלה. ויש השקעה בשמחה. אז יש שכינה. שכינה זה לא שרק יושבים כל היום, מתפללים, אומרים תהילים, ומקיימים בדקדוק את המצוות, שזה דבר חשוב. נרות שבת, כשרות, טהרת המשפחה בוודאי. אבל כאן כתוב בגמרא ששכינה שורה מתוך שמחה. שהאיש צריך לשמח את אשתו, והאיש צריך לשמח את בעלה. וגם ההורים צריכים לשמח את הילדים. הילדים מסמכים את ההורים בלי יותר מדי להתאמץ. כן, כאלה חמודים וזה, כל מיני קשקושים שהם אומרים, כל מיני חן דלך כאלה, יפה מאוד. אבל גם ההורים צריכים לשמח את הילדים. אז כתוב גם כן בפסק להלכה, שאדם צריך לשמח את בני ביתו לפני הרגל. קטנים, קונה להם כליות ואגוזים. ולאשתו קונה לה מה שלי בה שמח, אם זה תכשיט או בגד. וגם את עצמו אדם צריך לשמח, יקנה לעצמו גם כן איזה משהו שאינו מבסוט ושמח ומרוצה. אז שכינה ביניהם שווה שמחה ביניהם. חיוך. איש ואישה צריכים להיות שמחים אחד בשני כל הזמן. אז כאן הגמרא פתאום עוברת לדבר איתנו על שכינה, שהשכינה לא שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה שנאמר ואתה קחו לי וגומר. מישהו יודע מאיפה הפסוק הזה? אבל תסביר, תגיד את הפרשה, מה זה היה שם? חזק וברוך, קוראים לך? אליעזר. למדנו היום שיש לנו בני ושני שי ואליעזר ואדם. לאט לאט אני אכיר את כל השמות שלכם. אז אליעזר החכים אותנו ואמר שכאן זה ציטוט של פסוק מספר מלאכים, כאשר אלישע הנביא רצה להתנבא, אבל בפני יהושפט, מלך יהודה שהיה מלך צדיק, אבל שם היה מלך ישראל שהיה רשע, ואלישע זה הפריע לו לנבואה, אז הוא ביקש שיקחו לו נגן, והיה כן, נגן המנגן, ותהיה עליו רוח השם. הגמרא גם יכלה אולי להביא פסוק מדוד המלך. גם דוד המלך כשניגן, מה קרה לשאול? שרה ממנו הרוח הרעה. כלומר, שרואים שיש כוח משמעותי לנגינה להוליד שמחה. אמור מעטה נגינה ולא מוזיקה. בעברית אומרים נגינה. דוד המלך, אחד התארים שלו זה? יודע נגן. אני ראיתי בן לישי, נבון דבר וטוב תואר והשם אמו, חלק מהתארים שלו יודע נגן. מוזיקה זה מלשון המילה הלטינית, היוונית, זה בא ממוזה. וגם יכולה להזיק מוזיקה. מזיקה יכולה להיות. אבל נגינה זה הזכרה נגינתי בלילה, זה נגינת הלוויים, זה משהו פנימי, מה? זה משהו פנימי, לכן גם נגינה יכולה להשרות שמחה. תזכרו, כי זה מאוד מאוד חשוב. חשוב גם נגיד קודם דיברנו על בית, שגם בבית יהיה הרבה נגינה. שירים טובים, מנגנים טובים, כשרים, ושאדם בעצמו ינגן. חשוב. יפה. עד כאן הבנו, אז דיברנו על איש ואישה קצת, דיברנו על שמחה, דיברנו ככה על יום יום. אמר רב יהודה, וכן לדבר הלכה. בגמרא ממשיכים, וכן לדבר הלכה. כלומר, כשאדם רוצה ללמוד סוגיה כמו שצריך, וגם להצליח לפסוק הלכה, ולקלוע אל ההלכה בלי להחתיא, צריך להיות שמח. שמעתם דבר כזה? צריך ללכת כאן, יש פה בבנייני האומה, יש מבחנים של הרבנות הראשית. 3 פעמים בשנה, בחודש תשרי ובחודש ניסן ובחודש אב. יש מבחנים של הרבנות הראשית, על נושאים בהלכה, על שבת, על נידה. אז צריך לעמוד שם בפתח ולראות מי ששמח, אז תתן לו להיכנס. מי שלא שמח, צריך להגיד לו, אל תיכנס, אתה תיכשל, לא תצליח לענות את התשובה הנכונה. כי כתוב! וכן לדבר הלכה. אדם צריך להיות שמח. לפני שהוא לומד תורה, לפני שהוא לומד הלכה. אמר רבה וכן לחלום טוב. גם לחלום. אם אדם רוצה לישון, שיהיה לו חלומות טובים, לפני שהוא הולך לישון, שיהיה שמח. איך יהיה שמח? או שיקרא משהו ככה משמח לפני השינה, כמו סיפורי צדיקים, ככה מסמכים את הלב, או שיזכר בדברים טובים שקרו לו במשך אותו יום, או שיזכר באיזה משהו של הילדים, או שיזכר במשהו טוב, ומתוך זה ילך לישון. אבל אם הולכים לישון מתוך כעס, חס וחלילה, מתוך איזה הקפדה, זה לא טוב, אחרי זה באמת באים, יכולים לבוא חלומות לא טובים, ותחשבו שמצב שינה זה מין מצב צלילה כזה. איך שאתה צולל, מהמצב שבו היית, אליו אתה צולל, זה כדאי מאוד להגיע ממצב טוב, כי אז כל השינה היא יותר רגועה, יותר רפויה. אפשר ככה באמת לאזור כוחות. אחת הבעיות החמורות של העולם המודרני, שאנשים גם לא ישנים. זה ממש מחלה. יש מעבדות שינה. אנשים לא ישנים. איבדנו את הסדר הטוב של זריחה, השקיעה, שאדם קם בזריחה, נכנס לביתו בשקיעה, אוכל ארוחת ערב, הולך לישון, קם מוקדם. זה הכל השתבש עלינו, כי יש לנו אור ותאורה, ויש כל הזמן מהומה. ואז לאט לאט גם השעון הביולוגי משתבש לנו. אנשים לא מצליחים לישון, וגם כשישנים, זה הכל כזה במין רעש כזה, בחוסר רוגע. אז צריך גם לישון, להיות בשמחה, כדי לזכות לחלום טוב. טוב. אז בין כל הדברים שכרגע דיברנו עליהם, הגמרא גם מנתה דבר אחד, שנקרא דבר הלכה. שכשאדם לומד תורה צריך להיות שמח. שואלת הגמרא, איני. הנה זה לשון קושייה. ואמר רב גידל, אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור, תיכוונה. תלמיד שיושב לפני הרב, הוא ככה מבסוט, שמח, הרב, יש לך בדיחה היום, ספר לנו. תלמיד ככה יושב מבסוט, יש איתו בעיה, התלמיד הזה צריך להיזהר, לא יקבל קביעה. תלמיד צריך לשב לפני רבו ככה. כולו, שפתיים שלו צריכות ככה לזוז, קצת ברטט, כן, מור, לשון מרירות, מחמת אימה, אומר רשי, ככה הוא במתח, הוא בדריכות. אז אומרת הגמרא, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור, תיכוונה. שנאמר, שפתותיו של שנים נוטפות מור עובר. פסוק בשיר השירים. אל תקרי מור עובר, אלא מר עובר. אל תקרי שושנים אלא ששונים. כלומר, שכשאנחנו שונים דברי תורה, שונים הלכות, שונים פסוקים, המצב של התלמיד צריך להיות מצב של מר, של מרירות, יראה, דריכות אולי הייתי קורא לזה. דריכות, שלא... ולא מצב כזה של... בסדר, צמח, טוב לו. נו, אז יש... כן, שם?
ליאור.
ליאור. ליאור שי שי, בני אליעזר, אדם, כן. אז אתה מקשה גם עליו. אתה מקשה עליו או עליי? אתה מקשה עליו, למה הוא קורא לעצמו חרד? כן. טוב, לא יודע. יש לזה הרבה תשובות אולי. צריך אבל הכי טוב לשאול אותם. למה הם קוראים לעצמם ככה? זה פסוק. שימו דבר השם החרדים אל דברו. אמרו, אחריכם שונאיכם ונדיכם. פסוק בישעיהו. אז משם לקחו את ה... אני חושב שהסיבה לזה בגלל שבאמת בזמן המודרני אז רוב עם ישראל לצערנו עזב תורה ומצוות. ואז אותו חלק שנשאר בתוך תורה ומצוות הוא חרד שחס וחלילה לא... ככה מחזיקים בכל תוקף. אבל נראה לי שגם שם לומדים תורה מתוך שמחה. מי עשתה? טוב, אנחנו עודים פה עכשיו את דברי הרב. אז יש לנו כאן סתירה. תירוץ מספר אחת ותירוץ מספר שתיים. תירוץ מספר אחת לא קשיא. הבה רבה, הבה תלמידה. כלומר, הרב הוא צריך להיות מאיר עיניים, מחייך, שמח, לא מקפיד על התלמידים, שנאמר לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. יש אפילו כמה דוגמאות בגמרא לרב קפדן, שהגמרא אומרת זה לא היה טוב. מישהו יודע? איך? נכון, הגמרא מדברת על רבי יהושע בן פרחיה, אומרת הגמרא, נדמה לי מסכת חגיגה, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. לא כמו יהושע בן פרחיה, שדחאו למי? לאותו האיש בשתי ידיו. כן? יהושע בן פרחיה, הוא ראה את אותו האיש, שמח שמו וזכרו, הוא ראה אותו שהוא מסתכל על נשים, אז הוא אמר לו, ריקה, אתה נותן בנתן, אתה מסתכל על נשים, אחף אותו לשתי ידיים ועיף אותו, ואז הוא הלך והתגלגל. אז הגמרא אומרת, זה לא היה טוב, הקפדנות. גם כאן המסכת שבת אומרת הגמרא, לעולם יהיה אדם, ענוותן, כהילל, ואל יהיה קפדן כשמי. אל תנסה לחכות את שמי בקפדנות שלך, זה לא טוב. אז הרב צריך להיות נינוח, נעים סבר, סבלן, רחפיים, גם אם הוא מקפיד על תלמיד, אחרי זה צריך מיד לקרב אותו. ככה הרב, התלמיד צריך להיות בדריכות, צריך להיות ככה בנכונות. חילוק, מי שצריך להיות שמח זה הרב, התלמיד צריך להיות בסדר גמור. תירוץ אחד, והיא בא את אימא, הא והא ברבה. תירוץ שני, שני הפסוקים עוסקים ברב. באמת התלמיד תמיד צריך להיות דרוך ומוכן. אבל גם הרב, יש שלב שהרב צריך להיות שמח, אבל יש שלב שגם הרב צריך לשבת באימא. ולא קשי, המקמא דליפתח, אה לבטר דפתח. כי עד רבא מקמא דפתח לו לרבנן, אמר מילתא דבדיחותא, ובדחי רבנן. לסוף יטיב באמתא ופתח בשמתא. כלומר, זה תלוי באיזה שלב. באמת בשלב הראשון של תחילת השיעור, אז הרב צריך לשבת ולהגיד איזה מילתא דבדיחותא, ככה ייפתח ליבם של התלמידים, וכולם יהיו מרוצים ושמחים. אבל ברגע שהוא דופק על השולחן ואומר, יאללה, עכשיו נכנסים לסוגיה, אז עוצרים ונכנסים פנימה. עכשיו באימה ובעירה. אז זה ככה שני תירוצים. באמת, בהתחלה צריך פתיחת הלב עם איזו בדיחה טובה, בדיחה נחמדה. יש, נכון, הרב ארוש, כל שיעור פותח לבדיחה. יפה אמר, מנהג טוב. אז אולי אנחנו גם נעשה את זה, נראה. אז... אבל אחרי שככה פותחים את הלב והכל כולם מרוצים, כולם מבסוטים, אפשר להתחיל להיכנס לעניינים, במיוחד בדבר הלכה שעכשיו צריך כאן מאוד מאוד לחדד את ההגדרות, אז חשוב שהלב יהיה, גם יהיה ככה מרוצה, מבסוט, שמח, נמצא, נוכח כאן במקום, ואז משם אפשר להתחיל את הלימוד. יפה. אז זה בעצם, רחבנו להסביר את הגמרא, שאנחנו רוצים סביבה להתחיל ללמוד פסקה אחת, פסקה קופה א', אנחנו נתחיל אותה היום, בעזרת השם, נמשיך אותה אחר. אחר? לא, איזה יום, לא זוכר כבר איזה יום מהשיעור שלי. רביעי נראה לי, לא, חמישי. רביעי וחמישי. שני רביעי וחמישי. אז זה פסקה קופה א'. איני ואמר רב גיד על המערב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור, תיכוונה שנאמר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, אל תקריא מור עובר אלא מר עובר, אל תקריא שושנים אלא ששונים. לפני שאנחנו נכנסים, תגידו לי, זה כיף ללמוד תורה? לא כיף. תלוי באיזה סיטואציה. כלומר? לפעמים זה קשה, לפעמים זה...
יש חלק עם התורה שקל ללמוד אותם, יש חלק שאתה קשה, שיותר קשה לך, מרגיש יותר בעצם, כאילו, שקשה לך, אתה מרגיש שלא טוב לך, כאילו, לא כיף ללמוד.
כן. קשיים? יש קשיים שבאים עם התורה. מצד אחד אנחנו מכירים כל מיני ממרות שהתורה היא ישראל קודשא בריך הוא ואורייתא חד הם, והתורה היא מתאמת מאוד לנשמתו של האדם, וישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, וכל אחד מישראל זה אות בתורה, נכון? ויש אפילו מצב שתלמיד חכם לומד הרבה הרבה תורה עד שנהיה את התורה שלו, תורה דילי. ככה גמרא מגדירה, יש מדרגה כזאת שהתורה נהיית ממש תורה של האדם. אבל מצד שני, אנחנו יודעים, זה לא קל ללמוד תורה. זה קשה, זה גם קשה מצד השעות של הלימוד הארוכות, וגם מצד התוכן, ולפעמים גם מצד השפה, הרמית שלא מובנת, או השפה של קדמוננו, שגם כן היא קצת יותר קשה. והתוכן, גם הוא עמוק, ולוקח זמן להבין אותו. ואחרי שאנחנו גם מבינים אותו, אנחנו מבינים שלא הבנו עד הסוף. ויותר מזה גם קשה ליישם, כי אנחנו, זה לא מתמטיקה כאן שתלמד ואחרי זה תהיה איך שאתה רוצה. למדת משהו, קראת מסילת ישרים, למדת משנה, למדת הלכה, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, עכשיו צריך גם לקיים. אז אם אדם למד משהו, למדת עכשיו ללכות לשון הרע, יצאת החוצה, תפסת לך חבר שלך, אומר לך, תשמע, חייב לספר לך משהו, הרגע למדת את ההלכה הזאת, אבל אין לך אומץ להגיד לו, תשמע, לא רוצה. אין חומץ להגיד לו, אז אתה שומע. אז אתה עכשיו יוצא, ואתה כולך... אז למדת, הבנת, אבל לא קיימת, אז זה קשה. למדת ללכות... למדת שמירת שבת. כן. הגעת לפרק של יהיה דיבורך... לא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך ביום חול. למדת את הפרק הזה, משנה ברורה, ושמירת שבת, וילקוט יוסף. בכל אופן הגעת לחדר, הגעת הביתה, מישהו בא מדבר איתך, רוצה לדבר איתך על תפוחים, לא על כסף. שמעת, אתה יודע כמה תפוחים עלה לי הדבר הזה, דורי, אתה יודע שכל התפוחים, יש מה טוב, זה... בכל אופן אתה נגרר לשיחה, זה גם קשה. יש משהו שמושך אותנו כל הזמן למקום אחר מהמקום שבו למדנו. אז מה זה לימוד תורה? זה טוב? זה טוב, זה ודאי. זה מתאים, זה לא מתאים. זה מתוק או שזה... תינוק שנכנס לבית ספר, נכון, נותנים לו ללקק. דבש, לרמוז לו שהתורה מתוקה. אבל אנחנו אולי אומרים שגם צריך קצת לשים שם סחוג אולי בפנים. זה לא רק מתוק, זה גם קצת קשה, נכון? עם הסוגיה הזאת, הרב קוק מנסה להתמודד כאן בפסקה שלפנינו. אנחנו נקרא את המשפט הראשון, זה משפט שהוא כולל עולם ומלואו, וננשום אותו פנימה עמוק עמוק. באמת, האלוהים... עשה את האדם ישר. והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. אם כן, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש, וראוי הוא לפי זה שתמיד יהיה העסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה ללב. יש פה למשפט הזה שני חלקים. חלק הראשון עוסק בכלל באנושות בכללה. לא רק בעם ישראל. חלק השני עוסק בעם ישראל. באמת, אחד התענוגות הכי גדולים לאדם זה ללמוד. ללמוד. הרמב״ם מסדר את כוחות הנפש של האדם לפי, לפי המדרגות שלהם. בראש הכוחות הרמב״ם שם את הכוח המשכיל, כוח הדעת. ככל שאדם משתמש בכוחות היותר עליונים שבו, ככה הוא יותר מוציא לפועל את צלם אלוקים שבו. אז אם יש אדם שהוא רק מפסק עם הידיים, לא חושב, לא משכיל, רק הוא כל היום, יש סרט של צ'רלי צ'פלין, מכירים? סרט כזה שמתאר את האדם כמכונה. ופעם היו אמר, אולי עד היום יש כל מיני בסין, כל מיני פועלים, שכל מה שהם עושים כל היום זה להכניס חוט לתוך מחט. משהו שאם הייתה מכונה, אז המכונה הייתה עושה את זה במקומה. אז זה... וככל שאדם משתמש במדרגת חיים יותר גבוהה, ככה הוא יותר ויותר מיוחד, ככה הוא יותר ויותר מוציא את עצמו אל הפועל. והדבר שהכי מאפיין את האדם, זאת היכולת להשכיל, ללמוד, להתפתח, לקרוא דברים ולהבין אותם, לשאול עליהם שאלות ולהתפתח בהם, וגם לדבר. לכן זה צריך להיות העונג הגדול ביותר של האדם ללמוד. בכלל, על האנושות, בכלל כרגע אנחנו מדברים. וקל וחומר, ללמוד תורה. אפילו לא קל בחומר, זה איכות אחרת לגמרי של האדם מישראל, כי התורה היא חוכמה אלוקית, היא חוכמה אינסופית, היא חוכמה שפונה אל עולם המעשה, ואומרת לנו גם איך לחיות כאן נכון בעולם הזה. אז זה היה צריך להיות הדבר הכי מתוק, בעצם היה צריך להיות מצב שהיה כולם, כולם ירצו רק לשבת וללמוד, לשבת ולהגות, זה יהיה הדבר הכי מתוק, ואי אפשר יהיה בכלל לקום מהספר, או לקום מהשולחן, או לקום מהחברותה, מרוב ההשתוקקות. כמו שיש כאלה גדולי ישראל, שאצלהם זה ככה. הרב משש, עליו השלום, הרב של ירושלים, תסתכלו ב... יש לו הקדמה לספר, לספר, לשוטים שלו, שמש ומגן. אז הוא כותב, הרב משש היה, היה גדול בתורה בהרבה מאוד תחומים, כל התחומים. אבל היו כמה תחומים שממש כל גדולי ישראל סמכו עליו. אחד מהתחומים זה יתר אגונות. אין הרבה גדולים שיכולים לקחת על הכתפיים להתיר אגונות. את האגונות של בנייני התאומים שנפלו, מי שהתיר אותם זה הרב עובדיה והרב משש ביחד. הם התירו את כל האגונות שם. אז הרב משש כותב שהרבה פעמים הייתה מגיעה אליו שאלה בהלכות אגונות. הוא היה מתיישב אחרי צהריים, מתחיל לכתוב את התשובה. מרים את העיניים מהדף, הוא רואה שכבר הגיע הבוקר. לא שם לב. ככה הוא כותב על עצמו. אני כותב, כותב, לומד, פותח עוד ספר, עוד ספר, עוד גמר. זה אישה, אישה על הפרק, צריך להציל אותה. להתיר אותה מכבלי הגינותה, לומד, עוד ספר, מוריד, זה. הרמתי את העיניים, אופס. זריחה. יש כאלה אנשים גדולי גדולים. אבל אנחנו רחוקים מזה. באמת האלוהים עשה את האדם ישר, והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. אם כן, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש. וראוי הוא לפי זה שתמיד יהיה העסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה ללב. זה מה שהיה ראוי להיות. שואל שאלה מצוינת. אז זה בדיוק מה שהולך לברר כאן, את הסתירה הזאת. הוא רק שם אותנו על הסקאלה, הוא מאפס אותנו. הוא אומר, תשמע, זה המצב. המצב הבסיסי היה ראוי שכשכולנו נלמד תורה, אנחנו נהיה הכי שמחים בעולם. אנחנו נדבק לכיסא ולא נזוז. תענוג, לא צריך שום דבר יותר מזה. זה המצב הבסיסי הראוי, זה נקודת המוצא. אנחנו יודעים שבמציאות זה לא ככה, ולוקח לנו זמן, אנחנו ככה צריכים מאוד מאוד לעמול, וכמו שמקודם הזכרתם, שאלה היא למה הדבר הזה קורה, בדבר הזה הוא הולך לטפל בפסקה הזאת, ולתת לנו דרך מאוד מאוד מדויקת, איך לא להיבהל, איך לצעוד צעדים נכונים, מדויקים, מדודים, כדי שבאמת נוכל לעבור את כל השלבים, גם את השלבים הקשים, גם את השלבים המרים, ואחרי זה גם להגיע חזרה אל המצב המקורי הבסיסי שלנו, השלבים המתוקים, שבהם באמת לימוד התורה נהיה מתוק ושמח, אנחנו מאושרים בו ודבקים בו ואוהבים אותו, כמו שהוא כותב כאן, חוזרים חזרה לתכונה האמיתית שבטבע הנפש שלנו, אל השמחה ואל טוב הלב. חזק וברוך, שם ברך אתכם. נעמוד כאן.